ראשית כל אני רוצה לפתוח בתחושה המיוחדת שלי שיש לי בשבת הזאת. אמנם שבת חזון, אבל המציאות המיוחדת הזאת שחווינו במשך השבת הזאת על יד הכותל המערבי, על יד הר הבית, סביב בית מקדשנו, וביחד כל החבורה כולה, תחושה מיוחדת של רוממות ושל ציפייה גוברת והולכת לגאולתנו השלימה. כל שבת ושבת אנחנו שרים מקדש מלך עיר מלוכה. תמיד בולט אצלי יותר המקדש מלך עיר מלוכה, היופי של בית המקדש. הפעם בעומדנו על יד הר הבית, אז יותר חשתי את המילים הנמשכות, קום יצאים מתוך ההפיכה, ההפיכה שאנחנו נמצאים בה, רב לך שבת בעמק הבכה. כלומר, הגלות האיומה והנוראה הזאת, ההפיכה הזאת שירושלים הפוכה, ושבמקום בית המקדש עומד בית זר, יותר גרוע מאשר שועלים ילכו בו. ומצד שני, גם התחושה הזאת של היחד הזה, שהחבורה של הישיבה, שברוך השם, עלתה וגדלה במשך הזמן, גם בכמות וגם באיכות. אותה תחושה מאוד מרוממת. אני רוצה לספר לכם, שבימים האחרונים התחיל בתחילת שלושת השבועות, התגבר מאוד לקראת ראש חודש אב, שאלות רבות שאלו אותי בענייני הימים האלה. ממש היו ימים שכל כמה רגעים טלפון. אנשים ביישוב שואלים, מותר לשמוע לילדים בגיל 3-5 קלטת של שיחה עם רקע מוזיקלי? האם מותר לילדים ללכת לקפוץ על טמפולינות? האם מותר לילדים יותר גדולים בין 6-9? שאלות איזה בגדים, האם מותר לתפור ולא לגמור, האם מותר לסרוג וכיפות שצריך אותם מיד אחרי תשעה ואב, האם מותר כן לסרוג או אסור לסרוג. שאלות, המוני שאלות. מה מותר, מה אסור? ממש זה, אנשים עסוקים בבירור איזה דברים, כי יש הרבה הרבה מגבלות שאסור לעשות אותם בימים האלה. ואף אחד לא שאל אותי מה עושים שבית המקדש ייבנה, מה עושים שתהיה גאולה. והייתה לי תחושה שכל האנשים השואלים, וכולנו בעצם, זה סימן למצב הכללי, שכולם עסוקים בדיון איך מקיימים את מצוות הימים האלה. אבל בשביל מה תקנו את המצוות של הימים האלה? למה אמרו לנו לא להחליף בגדים בתשעת הימים, להימנע מלהסתפר ולהתגלח ולהתחתן בשלושת השבועות? למה אמרו את הדברים האלה? אמרו בשביל שנזכור שהיה לנו פעם בית מקדש וחרף, או שאמרו לנו שצריך לצאת מן השגרה, להתבונן במצב שאנחנו נמצאים בו, לא להתרגל אל כל הקשיים, לא להתרגל אל הגלות, לא להתרגל אל המצב הזה שבית המקדש חרב, ולעשות כל מה שאפשר כדי לצאת מהמצוקה הנוראה שאנחנו נמצאים בה, מעמק הבכה, מהעיר ההפוכה הזאת, שצריך להחזיר את המצב לבריאות. אי אפשר עוד להמשיך עוד במצב הקיים. זאת הייתה התקנה של שלושת השבועות, ושל תשעת הימים, ושל ארבעת הצומות, וצום תשעה באב, שאנחנו נתבונן ונתעורר לזכור שאנחנו חיים כעת חיים לא נורמליים, ושצריך לעשות הכל כדי לצאת מהם. מרן הרב, בפירושו על אגדות במסרת ברכות, בעניה, הוא מבאר את דברי חכמים שאמרו שצריך אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. והביאו חכמים לכך פסוקים. חסד ומשפט עשירה. גם חסד עשיר, גם משפט עשירה. גם כשאני מקבל חסדים מריבונו של עולם עשירה, וגם כשיש משפט עשירה. באלוקים הלל דבר, בהשם הלל דבר. השם זה מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין, תמיד אני אהלל, אהלל את ריבונו של עולם, לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. והרב מסביר את הפסוקים, פסוק אחד בא להסביר לנו שהידיעה שאומנם לפרט אולי קשה, אבל לכלל, גם המעשה שהוא משפט, הוא בעצם עושה תיקון בכלל כולו. פסוק השני אומר, לא רק לכלל, אלא גם לאדם בעצמו. בסופו של דבר יהיה מזה תיקון. ומביאים חכמים עוד פסוק. כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. יש צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. תמיד אקרא בשם השם. אומר הרב, שהכוונה של הפסוקים הללו, לומר לנו, לא רק יש איזה שמחה, אז עשה כוס ישועות ואקרא בשם השם. אלא כשיש שמחה, אז צריכה לצאת קריאה חדשה בשם השם. כשאדם נפגש באיזה שינוי טוב, באיזה הופעה טובה, באיזה הטבה גדולה שריבונו של אמיתיו איתו, הוא צריך לקרוא בשם השם קריאה חדשה, כלומר להגיע למהלך חדש של קריאה בשם השם. וגם אותו הדבר כאשר צרה ויגון נמצא, בשם השם אקרא. אז גם אקרא בשם חדש, כי הצרה מזעזעת, מוציאה את האדם מהסדר הרגיל, וההתבוננות במציאות הזאת, הצורך בהתחזקות, מביא את האדם לשינוי במהלך שלו, לקריאה חדשה בשם השם. לא עוד כמו שהיה מקודם, אלא מהלך חדש של הופעה של חיים. גם מצרה ויגון נמצא, גם בשם השם אקרא. וזה עניינם של הימים האלה, להתבונן ולעשות כל מה שאפשר לצאת מהמצב הזה. לא רק לא ללבוש בגדים חדשים ולא לשמוע מנגינות, ולא לשיר, ולא לרקוד, אלא לעשות פעולות כדי לצאת מהמצב הזה. לא לעשות סימנים, סמלים לצרה שאנחנו נמצאים בה. לפעול ליציאה ממנה. להתחדש בהתחדשות חיים חדשה, כדי לתקן את מה שצריך לתקן, את מה שגרם לחורבן, ולהתקדם לקראת הגאולה. וכדי להתקדם אנחנו צריכים להתבונן בעניינה של הגאולה. בית ראשון שרתה בו שכינה. בית שני, אומרים חז"ל, לא שרתה שכינה. הרמב״ם אומר ששכינה לא זזה מבית המקדש גם כל הזמנים, ולכן קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הקדושה תמיד נמשכת. והרי הגמרא אומרת במסכת יומא שבית שני לא שרתה בו שכינה, ואיך הרמב״ם אומר ששרתה שכינה? התשובה היא שיש מדרגות בהשרת השכינה. בית ראשון שרתה שכינה בעליל, בשעה ששלמה בנה את בית המקדש, הייתה באותה שעה היה מתח, חששות, מי יודע אם תשרה שכינה? גומרים לבנות את בית המקדש, ואולי לא תשרה שכינה. עשו הכל כדי שהשכינה תשרה בתוכנו, ומי יודע? ובאמת שלמה המלך נתקל בקושי שגם סימן שיש כאן איזה עיכוב. השערים לא נפתחו, נתפסו. זה לא היה בעיה טכנית, זה היה משהו מהותי. ושלמה המלך אומר שיר המעלות ומתפלל עד שהוא אומר זוכה לדוד עבדך, מזכיר את דוד, והשערים נפתחים. והשכינה יורדת. ולא יכלו הכהנים לבוא אל הבית, כי הבית מלא כבוד השם. כי הענן מלא את הבית. ראו כל ישראל שריבונו של עולם רצה את מעשיהם, והשכינה שורה על מעשי ידיהם, כמו שהיה במשכן. שכשנגמר בניינו של המשכן, רפו ידיהם של ישראל. פחדו לסגור, לגמור את זה. מה יהיה אם לא תשרה שכינה? עד שמשה רבינו בעצמו, הוא הקים את המשכן. וכשנגמר להקים את המשכן, הענן ירד על המשכן. מילא את הבית. ולא יכול משה להיכנס אל המשכן. כי הענן שוכן עליו. כלומר, ראו כל ישראל את השראת השכינה. חז"ל אומרים לנו אפילו שהשכינה, בכל מקום שגלו שכינה עמהם, והתכוונו חז"ל להגיד שכינה עמהם באופן גלוי. גלתה שכינה למצרים, גלו למצרים שכינה עמהם. שנאמר הוא במורה גדול, זה גילוי שכינה. גילוי שכינה. לא שהיה מה, הייתה שכינה שאיפה שישראל נמצאים נמצאת שכינה. אוקיי, אין מה שחז"ל אמרו לנו שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. השכינה בוודאי נמצאת בכל אלה שעוסקים, בכל מקום שעוסקים ישראל בתורה. אבל השכינה הזאת היא שכינה נסתרת. היא לא נראית לעין. ובכל מקום שגלו, גלתה שכינה, היא נראית לעין. גלו לבבל, שכינה עמהם. שואלים חז"ל, איפה היא הייתה שכינה? איפה היא נמצאת בבבל? אומרת הגמרא שיש שני בתי כנסיות. אחד בנהרדה, ששם בכנסת דשח ויתיב, בכנסת ישן, שהוא כבר שקוע באדמה, שצריך להתכופף כדי להיכנס לשם. ושמה השכינה נמצאת, באחד משני הבתי כנסיות, פעמים פה, פעמים פה. מה הכוונה שנמצאת באחד משניהם? שהם נוכחו במציאותה. שנדמה לי ששמואל ולוי ורבי יוסף ישבו בבית הכנסת, ובפתע נכנסה השכינה, שמרו ריקשה, שמרו רעש, שהשכינה נכנסת. יצאו מיד לוי ושמואל יצאו מבית הכנסת, רבי יוסף שהוא היה סגי נאור, הוא נשאר. התחילו להקות אותו, המלאכים הבאים עם השכינה. אמר רבי יוסף, עלוב ושאינו עלוב, מי נפתחם מפני מי, איך אני יכול לצאת, לא יכול. אמר רבנו שלם, עזבו אותו, תניחו לו. כלומר, חז"ל אומרים, הייתה נוכחות גלויה של שכינה. מדרגות כמובן. זה לא במדרגה שהייתה השכינה בבית המקדש, אבל חשו במציאותה של השכינה. לעתיד לבוא שיבנה בית המקדש השלישי, תהיה הופעה של שכינה גדולה יותר ממה שהיה בזמן בית המקדש הראשון. המדרגה של בית המקדש השלישי תהיה מדרגה מעולה, עולה על כל המדרגות שהיו אי פעם. ואם כן, כדי להיות ראויים, כדי לזכות בהופעתה של השכינה, צריך לעשות את הפעולות המתאימות לגודל הזה. ומי יודע אם ריבונו של עולם לא נעכב את הופעתו אלינו כדי שאנחנו נהיה מוכנים. והרי הגמרא במסכת נדרים אומרת שלעתיד לבוא אין גיהנום לעתיד לבוא. אלא מה הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. צדיקים נהנים ממנה, מתעדנים בה, ורשעים נשרפים, שכתוב הנה יום בא, בוער קטנו. לצדיקים כתוב וזרחה לכם מראי שמי, שמש דקה ומרפא בכנפיה. צדיקים מתרפים בה. זאת אומרת, תהיה הופעה גדולה, שמי שיהיה ראוי לקלוט אותה, הוא יתרומם על ידה. שמש, שמש רוחנית. אור גדול יופיע, גדולה. מי שהכין את עצמו צדיקים, כל כך היו חיכו לשפע הזה, לאור הזה. הם פתוחים, הם מוכנים, הם בריא אחי לקלוט את הגודל הזה, והם נרפאים, מתעדנים. והרשעים, הם לא מוכנים, הכלים שלהם קטנים, סגורים. העוצמה הגדולה של האור היא מפוצצת את הכלים הקטנים, הם לא יכולים לקלוט את הכלים, את הגודל הזה, וזה עליהם נאמר, הנה יום בא בוער קטנו. וריבונו של עולם לא רוצה את הכיליון הזה של אותם שרבים או אפילו מעטים שלא יוכלו לקלוט את ההוראה הזאת. הוא מעכב את הגאולה כדי שיהיו עוד יותר אנשים מתאימים ומוכנים לאור הגדול של הופעת השכינה. אז מה באמת עושים כדי להיות מוכנים? מה אפשר לעשות יותר ממה שאנחנו עושים? יושבים ועוסקים בתורה ומשתדלים לקיים תורה, את המצוות, ומתקנים את המידות. אנחנו עושים הרי כמיטב יכולתנו. על זה הזכרנו את אמש וליל שבת. הזכרנו שבכמויות לפעמים אי אפשר להוסיף עוד. שעות לימוד מוגבלות. ביום יש שעות מוגבלות. אפשר להוסיף אולי עוד קצת, אבל לא באופן בלתי גבולי. אבל האיכות יכולה תמיד לעלות ולעלות מעלה. הכוונה, הברכה בתורה תחילה, ההתחברות אל התורה, ההתקשרות, ההידבקות, והתוכן הרוחני הפנימי, זה אפשר להוסיף ולעלות מעלה. וזה הדבר שצריכים לעשות אותו. לפעמים אני עומד על יד הכותל, ואני רואה אנשים מתפללים, ואני מתרשם על איזה בעיות אישיות. עומדים על יד הכותל ומתפללים, אולי מישהו מתפלל לשידוך, שרוצה שיהיה לו שידוך הגון. צודק, צריך להתפלל על זה. אין מקום יותר מתאים להתפלל על זה על יד הכותל. מבקש מריבונו של עולם שיעזור לו, שיעזור לו שידוך. והוא פונה לריבונו של עולם, והוא לא זוכר שריבונו של עולם גם כן הראיה שלו לא איתו. וריבונו של עולם גם כן מצטער על זה שראייתו בגלות, ושהוא לבד. ואוי לו, הוא מצער על זה ריבונו של עולם. צער פרטי פתאום מתגלה שזה בעצם עניין כללי מאוד. עד שאתה עומד פה על יד הכותל, יש אנשים עומדים על יד הכותל, מתפללים, רוצים שיהיה להם איפה לגור, רוצים דירה. בקשה לגיטימית. אבל שומע ריבונו של עולם ואומר, גם לי אין דירה. הבית שלי חרב. אין לי איפה לגור. עד שאתה מבקש ממני עליך, מה תבקש גם עליי? כלומר, בעצם הצרכים האישיים שלנו, שאנחנו מתבוננים בעומק, לפעמים זה בבוע לעניינים הכלליים, לצרכי הכלל. תרים את הבקשה שלך, יש לך, בזה אדם, יש לו כוונות גדולות מאוד ברצונות שלו להיות יותר טוב, להיות חזק, ושיהיה לו בית, ושיהיה לו אישה, ושיהיה לו כל צרכיו. תרים את זה מעלה. רבן גמליאל הייתה בשכונתו אישה שבנה נהרג. הייתה כל לילה מבכה, לא יכלה להינחם. שמע את זה רבן גמליאל, והוא היה כנגדה בוכה על החורבן. נזכר כל פעם שהיא התחילה לבכות, הוא גם כן התעורר אצלו הבכי, והוא בכה על החורבן, והיה ממש, קיבל מזה, נחלש מאוד מכך, עד שהתלמידים לקחו את האישה הזאת והעבירו אותה מהשכונה של רבן גמליאל, שלא כל הזמן תעורר אצלו את הצער הגדול עד שהוא נחלה מזה. אני מבין שרבן גמליאל, לא סתם זה היה לו איזו אסוציאציה שלו עניינית, אלא רבן גמליאל ידע שכל צער של פרט הוא צער של הכלל. אדם מצטער על בנו, יש גם ריבונו של הבנים. והוא נזכר שאוי לו לאבא שבניו גלו מעל שולחנו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ואוי לו לאבא שבניו גלו מעל שולחנו. ונמצא שבעצם בהתבוננות פנימית, אם אנחנו את הרצונות הפנימיים שלנו, שהם מוחשיים, אנחנו רוצים הרחבה, אנחנו נרחיב אותם. ונבקש את כל הגודל האלוקי, את כל הטוב האלוקי, שריבונו של עולם יזכה, שרעייתו תשוב אליו, שכלל ישראל יתחבר בחזרה עם ריבונו של עולם, שהבנים ישובו לשולחן אביהם. ועל כן כל דבר פרטי על מי שיש לו בנים והוא עוסק איתם ויש לו לפעמים מצוקות מסוימות, אבל הוא אוהב אותם, את הבנים. לזכור, ריבונו של עולם יש לו גם כן בנים, בנים יחסנים אפילו, בני בכורי ישראל. האיכות צריכה לגדול, להעמיק. בזה אנחנו יכולים לעלות ולעלות ולעלות ללא גבול. כפי שאמרתי, הכמויות, יכול להיות שכשאנשים יושבים בישיבה ולומדים ומתעלים ומשקיעים לפי כוחם כמעט מקסימום מה שאפשר, תמיד כמובן אפשר עוד קצת אולי להוסיף, אבל עוד קצת, לא עוד הרבה, אבל האיכות של הדביקות, של עירת השם בתפילה, אהבת השם, הדביקות בריבונו של עולם, החום הפנימי של הקישור לתורה, של אהבת התורה, של אהבת המצוות, של אהבת ישראל, זה אפשר להגביר וצריך להגביר. וזה עניינם של הימים האלה. מה בית חרב בגלל שנאת חינם, להגביר את האהבה לכל אחד ואחד מישראל, בפרט ובכלל. את האהבה לצד החיובי שלו, לצד האלוקי שבו. צריך ומותר לשנוא את הרע. אבל צריך לאהוב את הטוב שיש, ובכל אחד ואחד מישראל יש סגולה טובה, ואם יש אנשים שיש להם צדדים חיצוניים שליליים, זה צריך באמת לדחות. אבל את הצד הטוב לאהוב. החיבור של כנסת ישראל ביחד זה כלי שמחזיק ברכה. אין לך כלי שמחזיק ברכה אלא השלום. אנחנו צריכים לקבל אורה גדולה. בשביל לקבל אור גדול צריך להכין כלים. חז"ל אומרים שאיש ואישה שכינה ביניהם. למה האדם לבד הוא פלגה דגופה. איש לבד, אישה חצי. חצי כלי אי אפשר להכניס כלום. כלי שלם אפשר למלות אותו. אם הכלי מושלם, שלם, שכינה ביניהם. חבורה מחוברת ביחד, כלי גדול. אפשר לשאות עליה השראת שכינה יותר גדולה. חבורה מחוברת, יותר גדולה ומחוברת ביחד, הכלי עוד יותר גדול. האדם מתחבר אל כלל ישראל, הוא נהיה כלי בעצמו גדול מאוד. האדם אוהב את כלל ישראל, הוא קשור בכל האומה כולה. נשמתו גודלת, נשמתו כוללת את כל הכלל כולו. ככל שאהבה יותר עמוקה, יותר גדולה, יותר מקיפה, יש בו בתוכו, שהוא שותף לכל נשמות ישראל. הכלי נעשה כלי גדול שיכול להתמלות בהרבה אור, בשפע עליון. צריך לעבוד את השם בשמחה. משנכנס אב ממעטים בשמחה, החסידים אומרים רק ממעטים, אבל לא מבטלים את השמחה לגמרי. ממעטים באופן יחסי, אבל זה על מנת, מפני השאיפה לשמחה עליונה, לשמחה גדולה, לשמחה של גאולה. אבל גם משנכנס אב לא ממעטים בשמחה בעבודת השם, ממעטים בשמחה סתמית, אבל בתפילה, בלימוד התורה, בקיום המצוות, שאנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם ועושים את מצוותיו, צריך להיות בשמחה גם בימים האלה. והשמחה ממשיכה שפע טוב. הזוהר אומר שמי שעצוב, מי שנמצא בצער, הוא ממשיך עליו צער. ומי שנמצא בשמחה, הוא ממשיך עליו שמחה. ולכן עבדו את השם בשמחה. צריך לעבוד את השם בשמחה, כי עבודת השם בשמחה היא ממשיכה שמחה מלמעלה על האדם, שפע של שמחה. ענווה, אחדות ושמחה אל המידות המרכזיות, אל הכלים הגדולים שאיתם, שאותם אנחנו צריכים להרחיב ולהגדיל, על מנת לקרב את השפע הגדול של אורה של הגאולה, שאנחנו כל כך מצפים לו. אף על פי שאמרנו שיכול להיות שריבונו שלה מתעכב, אבל בעצם בעומק העניין אמרו לנו חכמים במסכת סנהדרין שהדבר הזה נוקב ויורד עד התהום. אי אפשר לדעת מתי תהיה הגאולה. זה דבר שנסתר מיכולתו של האדם. מתי יש יותר סיכויים? חז"ל אמרו לנו רמזים. אם הייתה צרה, חכה לו. ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. גם דברים טובים, אם יש התעלות רוחנית, גם כן אמרו חכמים שזה מקרב את הגאולה. הם דיברו על האפשרויות, אבל לא בהכרח. והגמרא אומרת במפורש שהדבר, העניינה של הגאולה הוא כל כך גדול וכל כך עמוק, זה משהו אלוקי, זה לא משהו שיבוא בידי אדם, זה משהו עליון. איך זה יתגלה בפועל? זה אנחנו לא יכולים להגיד, אולי זה יתגלה כאילו בני אדם עושים, אולי לא יתגלה כך, אבל אולי זה יהיה באופן אחר, אולי בשני האופנים. כל האופציות פתוחות לפני ריבונו של עולם. הוא השאיר לו הכל, כל הקלפים בידו קרוב, קרוב ללב. אף אחד לא יודע מתי בדיוק תהיה הגאולה. היא יכולה להיות גם לפני תשעה באב. היא יכולה להיות בתשעה באב. היא יכולה להיות אחרי זה. זאת תהיה הפתעה, אין כל ספק. המשיח מגיע בהסך הדעת. גם אם אנשים התכוננו, הכי התכוננות שהתכוננו, כשזה יהיה, הם יהיו מופתעים. אבל לצמצם את מבחינתנו, שלא נהיה מופתעים בסגנון כזה שנגיד, אילו ידענו היינו עושים אחרת, אילו ידענו שזה כל כך קרוב, חשבנו שיש עוד זמן. אז את זה אנחנו צריכים למנוע. לא להיות מבחינתנו לעשות כל מה שביכולתנו, שכשתבוא הגאולה, אז אנחנו נהיה הכי קרובים להיות, להגיד אנחנו התכוננו. אנחנו עשינו את כמיטב יכולתנו והתכוננו. המתח הזה צריך לחיות בו במתח רוחני של יכול להיות שהגאולה קרובה מאוד. מצד שני, צריך לא להיות במתח כזה, שאחרי שעוברים הרבה ימים, ובכל זאת הגאולה לא באה, לא להיות מוכזבים. לדעת שהאפשרות קיימת, לא ביטחון שתהיה גאולה מיד, אבל גם אין לנו ביטחון שהיא לא תהיה מיד. אין לנו ביטחון לשני הצדדים. ולכן צריך לשמור על מתח רוחני בריא, שמשתדל לראות כל יום ויום, כאילו היום חייב להיות שלם לקראת מי יודע מה יהיה היום הבא. אולי תהיה גאולה. אלה הימים שאנחנו צריכים, כמו שאמרתי בתחילה, צריכים להיות, להכין לנו את ה... לעורר אותנו, לצאת מהשלווה, להרגיש שבלתי נסבל להמשיך במצב הזה של בלי בית מקדש. להרגיש שאנחנו נמצאים קרועים, שבורים, רצוצים, לא יכולים להסכים למצב הזה. זה לא מצב, לא שאנחנו מחכים לאיזה תוספת מעבר לטוב שיש לנו עכשיו. מי אפשר לסבול את המצב הזה? זה כמו עם ישראל בלי בית מקדש, זה כמו גוף בלי ראש. פחות מזה. והתחושה הזאת היא דוחפת להתקדם. הרב כותב מאמר, ההכרח הוא הכוח היותר גדול שבחיים. אדם מרגיש, הוא מוכרח, הוא נדחף לעשות משהו, חייב. לא רק רוצה, הוא מוכרח. התחושה הזאת היא שאי אפשר יותר לסבול, שצריך לעשות משהו, מה שאפשר לעשות. למענה של הגאולה, זאת התחושה שהיא צריכה למלות את לבבינו מימים האלה, ימים של בין המצרים. יום שאנחנו זה כבר נכנסנו עכשיו במוצאי שבת זה, לשבוע שחל בו תשעה באב. שזה הימים היותר חמורים וקשים. אז לא רק אנחנו נעשה את כל מה ש... חייבים, חייבו אותנו חכמים, נצום ונגיד לאנשים צום קל, וכל הדאגות שלנו תהיינה איך לקיים את ההלכות הללו, אלא נבין את רוחם של ההלכות הללו, ונעשה שינוי בנפשנו, שינוי בהתנהגותנו, כדי לקרב את הגאולה שאנחנו כל כך מצפים לה ומתפללים עליה, שהיא תבוא במהרה בימינו אמן.